זה רק מעבר והכנה לעתיד הגדול, שאור השם הגנוז יתגלה עד ישראל וכל העמים יכירו כי לא עם פשוט בין עמי העולם וישראל. השלב הראשון זה שהעם ישראל זה עם פשוט בין העמים, לא מתרפס ולא מבולבל ולא זוכל ולא מתגבר בגבורה גדולה. אבל זה לא התכלית. השלב השני, הברכה השנייה, כי לא עם פשוט בין עמי העולם לישראל, אלא הופעת דבר השם באנושיות ובכל ההוויה. אז בהתגלותה של הערכה הפנימית של כנסת ישראל, ההולכת ונמשכת מתוך האור הפנימי הצפון, שנגמר בישולו, וערכו המשוכלל, וניסיון נקודה שנסגר בזה. במקום אחר מסביר הרב, וקראנו כמה פעמים יחד, אני קורא זה עוד פעם, במקום אחר מסביר הרב שתכונת ההשפעה, ההתברכות של כל גויי הארץ, זה שייך לבית המקדש. נראה במקור השני, גם פה יש את אותם שני השלבים. הנצח זו ירושלים, וההוד זו בית המקדש, שתי מדרגות, שני שלבים, שתי תקופות, שתי ברכות. תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת ביותה ממולאה בעוז מלכותם, באופן הראוי להם להתעלות כפי ערכם, בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ונבון, כשהם לעצמם. העוז הלאומי של המלוכה מקושר עם ירושלים. שם יש בו, ששם ישבו כיסאות בית דוד. החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים ועוד הוא עלול לפגוש, וכולם ינצח בעוז השם ויעמוד לנצח. כן, זה קודם כל, שלב ראשון, יירש להערכה עד שער ריבה. נבדל מזה הוא רוח השם אשר על ישראל, שהוא עתיד להיות לאור עולם, בו אין תכונת הפגיש, זה בית המקדש, אורו של עולם. בית המקדש מבטא את הצד הזה של ישראל, שהוא משפיע ומאיר ומבשם ומברך את עמי תבל. שהמציאות כמות שהיא פוגשת את הסיכוי ואת התקווה ואת ודאות העילוי והמיתוק שלו. פה זה משהו, פה זה לא בניצחון. ירושלים זה מלכות, על ירושלים נלחמים, העוז הלאומי הישראלי צריך לבוא לידי ביטוי. אחר כך זה לא במלחמים. רוח השם של ישראל שהוא עתיד להיות לאור עולם, בו אין, סליחה, אבל לא נאבד את החשבון. המלחמה, לפי שיטת רש"י, נקראת שלום. לפי רש"י, שלום זה מלחמה. כן? ויש עוד שיטה, זה שייך לבית המקדש. כן? בו אין תכונת הפגישה של התנגשות, להתפשט בכוחו. כי לא נצטווינו לשאת חרב, מלחמה, לקרוא בשם השם לעמים לא ידעו. כי אם כאשר יגדל שם ישראל, כן, אנחנו לא, זה לא חוק מוחמד וסייף, ולא צריכים להכריע בכיבושים, הכרעה רוחנית, את הלאומיות כן, את ירושלים כן, אבל את שם השם, את התפשטות האורה האלוקית זה לא. כי אם כאשר יגדל שם ישראל, ועמים רבים יראו את ההוד והתפארת הקדושה, ושלום העולמים הנמשך מהוד דעות נשגבות כאלה שבהם רפודה קדושתן של ישראל, אז בלא פגישה של התנגשות, בלא התגברות, ירוצו לבקש את השם אלוקי ישראל. בית המקדש, מקום האורה, לא בנצח יתגבר, לא באורה פצועה, אמורי התגברות של פגישה על התנגדות, כי אם בהוד הנתון עליו, ברוח החן והקדושה, לפניו יחרויים ועמים רבים, יבקשו פני השם בארציון, על פי התביעה הבאה מהכרה פנימית מצידם, שזהו ערך פעולת ההוד, כי הוד מלכות הנתון על מלך רב צדק ואביר חוכמה, שמאהבה ורונות נפש ירוצו הכל להיכנס תחת ביטו. זה שיטת הרמב"ן, זה שלום. אפשר להגיד, אני לא רוצה עכשיו שוב להיכנס לעניין ההלכתי שבדבר, אבל אפשר להגיד שכשאנחנו באים להגדיר את מושג השלום, אז לא חייבים להגיד שיש מחלוקת בין רש"י והרמב"ן. אפשר לומר, זה גם כן ביטוי מאוד שגור בעולמנו הציבורי, יש תהליך שלום. יש שתי הגדרות, ויש למעשה תהליך, תהליך של שלום, שראשיתו יד ישראל תקיפה, העוז הלאומי במלוא חוסנו, ואחרית התהליך, זה ההוד השפוך על פני מלך, מלכות ישראל שמאירה מבית המקדש, אורו של עולם. וסיפרתי, אבל אני אוהב לספר זה. אז יש כאן שנה שפעם היה איזה, לפני כמה שנים, בן דוד בא, הדוד בא לפסח מקיבוץ, חילונים, ובאו ברוח טובה, זה היה פסח שחל להיות בשבת. אז היינו יחד הרבה מאוד זמן, היה סדר עד 3 בבוקר, 4 בבוקר, ואז היה סעודה שנייה וסעודה שלישית. וככה יצאו הדברים, אני לא יודע אפילו בעצמי איך, אבל שרוב הדברים בסדר ואחר כך, אז הם היו מסביב לבית המקדש, פסח בבית המקדש, חבלות בבית המקדש, לא יודע, ככה זה התגלגלו הדברים. בסעודה שלישית, שכבר היה פצת הכוכבים, והאורחים שלנו מאוד היו לא ציניים ולא ביקורתיים, החליטו ככה, היה להם איזו החלטה אסטרטגית שנכנסים איזה ברוח טובה, השתתפו, שאלו שאלות, בסעודה שלישית בסוף, כן, כבר ריח של חול חודר, כבר חושבים על הנסיעה וחזרה למשק, אז פתאום אני רואה שהבעל של הנגוד הוא מתיישב, תשמע, פתאום הוא עושה חשבון נפש, כמו שכתוב ברב באורות התשובה, אחרי כל פרק בחיים אדם צריך לעשות חשבון להעריך את זה. פתאום ראיתי ממש בעיניים, ראיתי איך שהוא רואה, הוא נוסע, הוא מגיע לנשק, שאומרו, איך היה את זה לדתיים האלה וכזה? פתאום הוא אומר, מה עשינו? 24 שעות אנחנו מדברים על בית המקדש. אז הוא אומר לי, תגיד, זה רציני? אתה יודע, יש שם איזה בניין שם, בהר הבית? לא, זה, כל זה, כל הדיבורים האלה בית המקדש, זה רציני. אמרתי, זה מאוד רציני, כן, זה רציני. אבל שתדע לך, איך שתירגע. הוא פעיל מאוד במרכז מפלגת העבודה, אז אמרתי שתדע לך שזה לא במלחמה. בית המקדש ייבנה מתוך הסכמה. טוב, אז הוא חושב על זה קצת. אין זמן עכשיו להתווכח, אז הוא אומר, תראה, נראה לי שבשביל שזה יקרה, התרבות הישראלית צריכה להתקדם הרבה מאוד. אמרתי, יחי, אנחנו ביחד לזה, בסדר. נכון. זה תרבות ישראלית מאוד מאוד משוחררת, מאוד משוחררת. לכאורה, יכולנו להבין את עניין הימים האלה על רקע הזה. כלומר, עם ישראל שוחר שלום, ובמות תהליך השלום, או באי יציאתו לפועל, אז אנחנו אבלים. אנחנו אבלים. כאדם המתאבל על מיתו. הרי הרבה מאוד מההלכות, הרבה מאוד מהאיסורים והגבלות של הימים האלה, שבת מיוחד, זה הלכות הבילוי. ואז אפשר להסביר, זה ניתן להסביר כך. נסביר כמה דברים, נגדיר את זה כך. קודם כל, נגיד כך, אז כשיש שלום, אז מה זה השלום? אז כמה הוא במגלב? יושבים באבלים. על חסרון השלום. הנה, מגיע שלום. ובי יד ישראל תקיפה, המקדש נבנה. נו, אז אומרים, אנחנו שמחים. ואפשר להגיד את זה. זה גם מסביר עוד משהו. זה מסביר, כיוון שבאמת המוות הזה, העבר הזה, ההיעדר הזה, הוא לא מוחלט. עובדה שיקום מת ברגליו, אז כנראה שהוא לא כל כך מת. הוא מת, אבל לא מת. אז זה גם מסביר את התמיעה של נפוליון. כי באמת נגזר על המת שישתכח מן הלב. ואחרי י"ב חודש, המת משתכח מן הלב. מה הכוונה? המת משתכח מן הלב, לא עלינו. האדם מתאבל על קרוב משפחה וכדומה, אז כל חייו הוא לא שוכח. נכון, הוא שוכח ולא שוכח. הוא זוכר. הוא זוכר את האב, את הבן הולך וכו'. הוא זוכר. אבל הרושם הכביר המהמם, הרושם שלא מאפשר את מרוצת החיים היצירתית, הפורחת, זה עד י"ב חודש, וגם זה רק על הורים. 30 יום, 7 יום, עונן, עבל, כן. בתחילת המסכת למדנו את הדברים, נפגשנו, עם המדרגות השונות. י"ב חודש אדר, מכאן לערך החיים ממשיכים בזיומתם. האדם מתנחם, נשכח המת מהלב. אומר רש"י שבניו ובנותיו של יעקב אבינו לא הצליחו לנחמו, כי על המת נגזר שישתכח מן הבלו על החי. כיוון שיוסף עוד היה חי, אז האבל של יעקב אבינו היה אבל בלי סוף, בלי נוחם. גם האבל שלנו על השלום, האבל שלנו על, על, על החיסרון הגדול, כיוון שזה לא אבל מוחלט, כיוון שבאמת כנסת ישראל לא בטלה ועברה מן העולם, אז לכן זה אבל ארוך מאוד. לכן אין נוחם ולא שכחה. כך אפשר. גם נכון אולי להסתכל על הימים האלה, אבל יש בעיה, יש קושי גדול. כי הרי הימים האלה הם נקראים, זה גם נפקא מינה להלכה, הם נקראים מועד. קרא עליי לשבור בחורה, נפקא מינה לתחנון, נפילת אפיים, כדומה, זה מועד. מועד פירוש הדבר קדושת זמן, קדושת זמן, התוועדות, כן? מועד זה מפגש, מפגש בין הקדושה והזמן, כמו שהסברנו את זה פעמים רבות. קדושת זמן זה ביטוי מאוד מאוד מיוחד, כי קדוש לעולם קיים, זמן מצד עצם הגדרתו מוגבל, אלא שפירוש הדבר, כמו שהרב מסביר מאוד בקודש, לאדריה, ועוד מקומות רבים, אלא שיש יסודות אלוקיים שהם מחיים אותנו תדיר בכנוס, בסתר המדרגה. הדוגמה הכי קלה זה למשל זמן חירותנו, שעת החירות, הרעיון שבחירות, האידאה שבחירות, האידאה שבחירות, כן? החירות מכל צמצום, מכל הגבלה, מכל יצר, כן? החירות שמאפשרת את האדם, כמו שהרב מדגיש בפירושו על אגדה, החירות הזאת שמאפשרת את האדם, מאפשרת לאדם לחיות גם את החיים הגופניים על פי הנחצב האלוקי, ועד כדי כך שגם אכילתו קדושה וכדומה בליל התקדש. החירות הזאת, החירות הזאת, קדושת החירות הזאת, זה אידאה חיה ומחיה כל הזמן, בלי הפסק אף רגע אחד. ואילו רגע אחד הייתה בתלה קדושת החירות מן העולם, אז העולם היה חרב. ויסוד בעניין, יסוד חיים. אלא שכל השנה כולה, הקדושה הזאת, ההוויה הזאת, היא פועלת בחשאי. פועלת, אבל בחשאי. אין אדם נפגש אצלי, יש גדולי עולם. גדולי הגדולים, שאצלם, הם לא אוכלים כל השנה מצה, הם לא נמנעים מחמץ כל השנה. אבל משהו מהחירות הזאת היא ניכרת בחייהם ובריחותיהם, באכילתם, בשתייתם, כדומה, כל השנה כולה. אבל כרגיל, רוב הציבור, ביבו באותם חבית ישראל מאוד מאוד רחוקים מזה. פעם בשנה, ליל התקדש חג פסח, שבעת ימי זמן חירותנו, אז הישנם נפתח, בזרם גדול מאוד של החיים האלה פורצים ומקופים ומרורים אותם. זה דבר שצריך כמובן להקל, אבל התרגלנו לזה. השאלה, איך אפשר לקרוא, איך אפשר לדבר על הקדושה של תשעה באב? אם יש כאן איזה נקודת קודש, אז זה קביע וקיימה, אז זה לעולם קיים. איך יכול להיות שזה משתנה? איך יכול להיות שפעם מפגשים עם שיא האבל ופעם עם שיא השמחה? זה דבר משונה ומוזר. ולא, כן, אנחנו צריכים נעמיק קצת יסוד קדושת המועד, ומה אנחנו נפגשים ביום הזה, בימים האלה בכלל, ביום הזה במיוחד. זה אם ניפגש לרגע עם אותם גדולי עולם שכל יום אצלם זה בתשעה באב, לא שהם אבלים כל הזמן, אז שלום. אבל בוא נגיד ככה, יש אנשים כאלה שמה שכתוב בגמרא שעשו לאדם ממלא שחוק פיו בעולם הזה, אז ימלא סוף. זה אצלם דבר פשוט, ואצלם דבר ברור. לא זקוקים בזכר, זה לא שהם לא אנשים שמחים, הם לא נמצאים במראה שמורה. איפה? הם מסוגלים להיות מלאי חדווה גם כשהם עומדים בפני חזיונות רעים ונורים מאוד. אבל הם חיים את קדושת העת הזאת. אתם תדעים. זה מה שהרב אומר כאן. קמים נבוני לבד, מקור השלישי, בחצות לילה. בידיהם על חלציהם, כיולד, הצרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומרקים. קמי חצות. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ותולדותיו. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים הם לא מסיחים את דעתם, הם קשובים לצער, הם קשובים לקושי, אבל הם יודעים בעומק, לא ידיעה אינטלקטואלית אלא הכרה רוחנית, שכל הצורות והמחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנידודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. האידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל, רוממות הצילות הרוח הרצינית שוב, והם קוראים לתשובה ואנו ליה ואיננו ליה. יש כאן הרבה מה להעמיק ולדקדק בפסקה הזאת, אבל רציתי רק להיפגש אישה כלשהי, כמו שמספרים על הרב זצ"ל, כן? שפעם אמר תיקון חצות, התייפח בבכי על החורבן, שר השכינה, היה עם חברותה, אני יודע גם חברותה מה תיקון חצות. אז הוא אמר לו בסוף, ככה מספרים, אברהם יצחק, גם אני מצטער על החורבן, אבל הגזמת קצת. אז הרב ענה לו, היה צעיר מאוד, בן 15, 16, אמר לו, מתוך דמעות, מתוך שכל כולו מתייסר, אז הוא אמר, אבל אתה לא מבין, אני כהן. אז מה אם אתה כהן? אני כהן. יכול להיות שגם חבות היה כהן, זה לא... אני כהן, איך הרב כותב? לא הבאתי את זה. איזה זה מרגיעים זה בישולה? הרב כותב לעצמו שיח נשמה. אז הרב אומר הצער, הרב היה אדם יוסטר, כמו שכתבו אז בעיתונות שהרב יש לו נפש סוערת כמו ברנר. זה נכון, הרב גם כן היה לו שרות נפש כבירות. מה היה שרות הנפש של הרב? הצער, הצער הנוראי היוקד בקרבי על שאינני רשאי להגות את השם באותיותיו. אני לא יכול, אני מתפוצץ, כולי נסער, כי אני כל כך רוצה להגיד את השם, את השם הזה, יוד קי ואב, אני לא יכול, אני מנוע מזה. אני לא יודע אם זה מה שהציג בדיוק את ברנר. הוא בא כאן, אני לא כל כך מאמין שזה מעסיק מישהו מאיתנו. איך אומרים, אנחנו לא בקטע הזה בינתיים, זה לא... תגוד את השם, אני יודע מה זה, אני מבין מה זה, איזה השגה רוחנית יש בזה, איזה אור יש בזה, איזה טוב יש בזה, איזה ברכה זורמת מהגיעת השם ואותיותיו שהכהנים היו בבית המקדש. אלה נבוני לבב, שזה מה שהם חיים. השם האלה, הם שייכים. הם בני בניו של אברהם אבינו, כמו שהרב מסביר, שאברהם אבינו היה מחובר בלי עסק לטוב, לאור, שהוא ראה גנוז בתוך האדם, בתוך כל אחד ואחד. אין לך אדם, אין לך אדם